התחלת להגיד שאנשים לא מבינים מה עברנו מהרגע, בשנה וחצי האחרונות.
לא.
מאז המסיבה.
לא.
אבל כאילו בגלל כל הדברים שעברו מאז, כמה מקום אתה נותן למה שהיה במסיבה עצמה?
לא הרבה.
לך?
לא הרבה.
כי השורדים, זה כל מה שמתעסקים איתו.
השורדים והמשפחות השכולות והנצחה. תשמע, מה שהיה שם, זה אירוע שלעד יזכרו אותו. אוקיי? זה נכתב בספרי ההיסטוריה, אם היינו בתקופת התנ״ך, כנראה שהיה על זה פרק. ואני, ירד לי הסימון של הדבר הזה בשבועיים הראשונים, בוא נגיד בשבוע הראשון שחזרתי הביתה, הייתי באלם קרב. אלם קרב זה מצב שאתה לא שומע מה מדברים איתך, אתה בסוג של ריחוף, אתה מנסה להבין בכלל איך אתה בחיים, אתה עוד לא יודע מי חי מי מת, זה כאילו סיטואציה כל כך ביזרית, כי הדבר הזה עד היום לא נגמר. האירוע הזה עד היום הוא קיים, כי עדיין יש חטופים למעשה. אז אי אפשר לנעול אותו,
כן.
ולשים אותו במקום, ולהתחיל לאבד אותו.
כן.
כי עדיין הוא מתגלגל, זה אירוע שהוא מתגלגל למעשה עד עכשיו. תחשוב שבחודש הראשון, אחי, אני הבאתי שם את אח של אבא שלי, הבאתי את בדודה שלי, שהייתה בהיריון, הבאתי את הבן זוג שלה, שהיה חבר, הם הזכירו אצלנו בית במשק, היו חברים מאוד טובים, האנשים האלה באו בגללי לאירוע הזה, ולא ידענו מה קרה איתם בשבוע הראשון. אתה לא יודע שהם נרצחו. אז תבין כאילו את ההזיה, הפכתי את העולם להקן את הטלפון, לעשות תיקון לטלפון. השגתי דרך אנשים מהשבק לעשות תיקון, ואומרים, הטלפון נמצא ברעים, איך שעשינו את העיקון, ובאים לחפש ורואים אותו זז. ואז לאן הוא זז? לאזור רמלה. עכשיו, אתה עוד לא מבין מה קורה. אתה עדיין מגיב לאירוע, מגיב לסיטואציה. יום למחרת קמתי בבוקר, נסעתי לשותף שלי יגיל הביתה. יגיל היה שם עד איזה 11 בלילה. אני אומר לו, מה עושים? הוא אומר לי, אני חוזר לשם. עכשיו, אני מארגן צוות, חוזר לשם. לחפש עוד אנשים. לא יודעים איפה אנשים, חפש את בדוד הזה.
רגע, עכשיו אנחנו ביום ראשון בעצם?
כן. יום ראשון.
אתמול היה יום שבת, עכשיו יום ראשון.
הגעתי הביתה. המשפחה שלי לא יודעת מה קרה בכלל, כי לא אמרתי להם. אבא שלי מתקשר אליי, מהרגע הראשון אמרתי, אני במקום בטוח. אשתי מתקשרת אליי, אני אומר לה, הכל טוב. הכל בסדר. הדר התקשר אליי, אמרתי, אל תבוא לפה, הכל בסדר, הכל זה 200 שיחות, לא עונה לאף אחד. אנחנו בכלל בורחים ממחבלים, וחוטפים ירי על הרכב, ושותף שלי שיושב לידי נפצע, ועוד חבר שיושב מקדימה, נפצע קשה, ואני קולט את עצמי בסיטואציה שאיגל, חבר שלי, נוהג באוטו, ואני מחזיק את הבן אדם מקדימה שנפצע כדי שלא ייפול, כי הוא מחוסר הכרה, הראש נשמט למטה, ואני מחזיק אותו, ואני צורח על איגל שייסע, כי אני רואה, ראיתי את המחבלים במרחק של 30-40 מטר, ואנחנו בשטח, ומרגישים שהאוטו הולך לשקוע, ואני אומר לו, אם שקלנו, אנחנו או מתים או חטופים. ואני מכוון את האוטו לבסיס של רעים, מגיעים לרעים, אני רואה חיילים, פתאום החיילים מכוונים אלינו נשק, מרססים את האוטו עוד פעם. כל עוד שזה לא חיילים, זה מחבלים, ומסתובבים, נוסעים על 232, ומקבלים צרורות של ירי, ועוד דורסים גופות, כל הכביש, מלא גופות, הוא עולה עם האוטו על גופות. סללומים, עוד שנייה מתהפכים, אני אומר לו, שבוא שמאל על השטח, כי נסענו בשטח, ירו עלינו רק פעם אחת, בכביש, כל הכביש מלא מחבלים. אחי, הגענו שם לטנק, היה שם טנק של צהל.
הטנק המפורסם.
הטנק המפורסם.
כן.
והייתה ניידת משטרה, אני רואה את הניידת מתקרבת לטנק, ואני אומר לאיגל, אני ועידן עוד היינו זה, בכושר תפקוד, חלק מהאנשים שם נכנסו לדום שתיקה מהחרדה. ואופיר היה ירוי בשני הרגליים, ועמית מחוסר הכרה, ואני מחזיק אותו, שלא ייפול.
אתה יושב מאחורה בעצם.
מאחורה, באמצע. שהוא קיבל את הירי, הוא עף על איגל. ואז אני הרמתי אותו. הרמתי אותו והחזקתי אותו, כדי שאיגל יוכל להמשיך לנהוג. והסתכלתי עליו, ואז קלטתי שירו, ואני זוכר שהסתובבתי אחורה לחברים שלי, ואני אומר להם, הוא הלך, והוא עוד היה חי, כאילו. הייתי בשוק. אתה יודע, הסיטואציה חולה. עכשיו, אני מלא אנדרנלין, אני לא מרגיש כלום, גם לא מרגיש פחד. אני חושב רק איך אני יוצא מפה. הגענו לטנק, באים לחנות ליד הרכב משטרה, אני מסתכל אחורה, אני רואה מחבל נוחבה, נמטיל RPG, מכוון לאוטו, ואני צורח באוטו, יורים עלינו RPG, הוא משחרר את הטיל, פוגע בניידת לידינו, עכשיו באת מראים, ריססו אותך, פה יורים עליך RPG, אתה לא יודע לאן לנסוע, אני אומר לו, סע ימינה, תחזור חזרה, הוא בא לנסוע ימינה, אני מסתכל על 232, אני מבין באותו רגע תוך כדי הנסיעה, שאני חייב לחצות את 232 לכיוון מזרח, כי מערב זה עזה, כל השטח מלא מחבלים, כל נקודה שעצרנו, נתקלנו בירי, אם נעבור את 232 מזרחה, יש לנו אולי סיכוי לשרוד. הוא עובר, אני מסתכל בינתיים על הכביש, איפה אני יכול לפנות? הוא עובר את הפנייה, אני רואה אותה, אני אומר לו, תחזור אחורה, הנה, זה הפנייה, פה אנחנו צריכים לנסוע. חוזר רברס, נוסע, האוטו קופץ באוויר, מקבלים ירי מצד שמאל, אני לדעתי, אני אמרתי להם, לדעתי זה בכלל השוטרים וה... חבר'ה שהיו ליד הטנק, נבלו וירו עלינו, לא משנה, עברנו את הכביש, נכנסים לשביל, צד שמאל פרדס, צד ימין שטח פתוח, יגאל נוהג, ואני אומר לו, תן גז, תיסע, סע. והוא אומר לי, אחי, כל המנורות דולקות, אני נותן גז, האוטו לא נוסע. אמרתי לו, אין בעיה, תדרדר כמה שאתה יכול, מתי שאתה מרגיש שהאוטו עוצר, תשבור לתוך העצים, שלא נהיה בחוץ. כי הרגע ירו עלינו RPG, לא רציתי שישרפו אותנו שם, ושלא יראו אותנו גם. נכנסים לפרדס, נעצר הרכב, תחשוב שנסענו עד הקצה של הפרדס, אנחנו בפינה של פרדס, והכל שטח פתוח, והצד המערבי של הפרדס זה 232, ששם הולך גוג ומגוג, מלחמה. נכנסים, האוטו נכנס, התחת שלו שתי עצים בפנים, כאילו, התחת בפנים של האוטו, שתי עצים רק מסתירים אותנו. יורדים מהרכב, אני ועידן, קולטים שיש איזה 15 איש שמתחבים שם על העצים. פשוט החליטו שהמחבוש שלהם מהמחבלים זה על עצים.
טיפסו על העצים?
טיפסו על העצים, וואו. כן. פרדס של שקוליות לדעתי. כן. ואני צועק, יש פה חובש, יש פה חובש. בא בחור, אני חובש צבאי, אנחנו מורידים את אופיר, מניחים אותו, משכיבים אותו, מורידים את עמית, משכיבים אותו לידו, ואז החובש בא, מתחיל לטפל. חטאין, לאופיר בשתי הרגליים, ועמית היה לו כדור בצוואר, וכדור שנכנס בבטן ויצא מהגב, אין לך איך לטפל. וואלה, ככי, היה בהכרה מעורפלת, תוך כדי שהוא שוכב שם, הוא ממלמל את המספר של אמא שלו. רוצה להתקשר לאמא שלו. אופיר בא, מצליח חייג לאמא שלו, וואלה, הוא נפרד ממנה. איזה שעתיים הוא הלך. וכל הזמן הזה, אבא שלי מתקשר אליי שאנחנו באוטו, אומר לי, דוד אבי, אומרים שהוא נפצע, תנסה להזמין לו אמבולנס, ואני אומר לו, אין בעיה, אני מטפל בזה, עכשיו הוא לא יודע מה הולך. כן. כשאתי מתקשרת, אני אומר לה, הכל טוב, למה ידעתי שאם אני אגיד לו, הוא בא,
יבוא.
הוא בא.
כן.
הוא מת איתי ביחד.
רגע, ברגע הזה מה חשבת? שאין איך לצאת מזה?
לא, חשבתי שאני יוצא מזה. הרגשתי מהרגע הראשון, אמרתי, היום אני לא מת, אני מגיע הביתה, אני אומר את זה לעצמי, כמו משוגע אחי. אני אומר, היום אני מגיע הביתה, וחושב מה לעשות, חושב מה לעשות. כל הזמן, מה הצעד הבא, איך אנחנו יוצאים? אבל ידעתי שאם הוא יבוא, הבנתי מה קורה בחוץ, יארגו אותו. ושהוא אמר לי שדוד אבי נפצע, הבנתי שהוא נרצח כבר. ואמרתי, זה לא, אי אפשר להיפצע פה, זה... מה שקורה פה זה, פגעו בך את המחוסר.
כי אם אתה נפצע, אתה לא יכול לברוח.
אחי, שהיינו בשטח עצמו לפני שעלינו לאוטו, אז היה אירוע מתגלגל, סגרנו את המוזיקה, התחילה מתח טילים, אני הייתי עם אלקן אבוכבוט על הבמה של המשרום, עמדנו ביחד אני והוא, הלכנו להכיר את סוניק סיזר, זה די-ג'י מפורסם מאודו, ואז התחילו הטילים, הסתכלנו אחד על השני, מי חשב בכלל אחי שזה הולך לקרות? התבאסנו שהמסיבה הולכת להיסגר.
כן.
אמרתי לו, אלקנה...
ברגוע, כאילו פשוט בא סל המסיבה.
כן,
בכזה מקום.
מתח לעזה, אתה בעוטף, יכול לקרות.
כן.
יראו 10 דקות, כמה קסאמים, כמה טילים, שלום על ישראל, מקסימום, הלכה המסיבה. אחרי 2 דקות מגיע הקצין שאחראי על האירוע, אומר לי, סגור את המוזיקה, אני מוריד את המוזיקה, אלקנה אומר לי, יאללה. עכשיו, אתה יודע, המשרום, הם חיכו לדי-ג'י הזה מלא זמן, אומר לי, עד שהבאנו אותו, עד שזה, אני לא מאמין. אמרתי לו, אחי, אל תתבאס, זה מה שצריך לקרות. על הזין, בוא נלך נשתה בירה. ככה. עכשיו, אתה רואה שהמשטרה והחברת הבטחה מתחילים לפנות אנשים. אני הלכתי לעשות, אתה יודע, כזה ערכת מצב עם הצוות, עם השותפים, מה עושים וזה, ותוך כדי אני מוזר לעצמי את הבירה הראשונה, עוד לא שתיתי בירה, עבדנו כל כך קשה, ועד שהגענו לשעה הזאת, ובצ'יל, עכשיו, אחי, יורים טילים, יורים, יורים, לא נגמר הטילים. יגיל אומר לי, שותף שלי, הוא גם לוחם, וגם הבעלים של החברת הבטחה, אמר לי, ססי, זה לא מתח רגיל, אני אומר לך, אני... הייתי בסיטואציות, קורה משהו. אמרתי לו, טוב, מה אפשר לעשות? אני אומר לי, אלקנה, אחי, אל תתבאס. ואז מתחילים לקבל שיחות מהורים, ומתחילים להבין שיש לך דירת מחבלים. ואני בינתיים עם אופיר ועם קידו, זיכרונו לברכה, ועם סגית רבלסי, הולכים, מביאים את האוטו. אמרתי לו, טוב, בוא נאסוף את הציוד, בוא נאסוף את הכסף מהקופות, בוא ננסה למזר נזקים, לא ידענו מה הולך לקרות, וגם שרואים לך חדירה, אתה חושב חמישה, שישה מחבלים.
כן.
אתה לא מבין באמת את סדר גודל האירוע. תוך כדי הדברים מתגלגלים, הכנסתי את הרכב שלי, התחלנו לאסוף ציוד, התחלנו לאסוף כסף מהקופות של הברים, הלכתי, שרל לאחד השותפים בא אליי, אומר לי, ססי, תקשיב, יש בליינים שבקמפינג, והם לא רוצים להתפנות. הלכתי, נכנסתי לקמפינג, התחלתי לצעוק עליהם, אמרתי, חבר'ה, עכשיו או לרכב והביתה, או הולכו לחפק משטרה, למה יש גם שמועות שיש חדירה של מחבלים, אי אפשר להיות פה. קדימה, זה לא רק טילים. וכמובן שגם טילים, צריך
כן.
מרחב מוגן, שבסוף בדיעבד זה היה מלכודות מוות הכי גדולות, המיגוניות האלה. אנשים מהלחץ מהדוד שלי, אמריקאי, יש טילים, נכנסתם מיגונית. תכלס, אם הוא היה נוסע הביתה, הוא היה מגיע הביתה, כי הוא יצא מהראשונים. הוא נכנס למיגונית הראשונה בברי. אחי, אנחנו עושים את הדברים, אני מתחיל לשמוע צרורות קרוב. ואני מבין כאילו שקורה פה, מתחיל פה משהו, זה כבר פה. זה לא ליד, זה לא בסדרות, זה לא שמועות, זה פה. צורח על אופיר ועל קידו וסגיד, תעופו לאוטו, עכשיו בואו לאן טיסה. נוסע לחפק, חוצה, אני יודע שיש לי חפק משטרה, אמרתי, יש פה שוטרים, ישמרו עליי. בינתיים יש את האמבולנסים, יורד מהאוטו, אחי, פעם ראשונה שאני שומע כדור שורק ליד האוזן. כאילו רוח של כדור, אתה שומע את ה... את ה... אופה. אתה שומע את, ה... את הפיצוץ של הרובה, פאק, ואז אתה שומע ככה.
כן.
את השריקה של הכדור, אני רואה אותו, את הכדורים פוגעים בחול לידי. ואני מבין שיורים עליי, אני מסתכל, אני רואה הם חבלים, נכנסו לשטח שם, והבנתי שאנחנו בקטסטרופה.
וברגע הזה...
בשנייה הזאת, תקשיב, באותו שנייה, עידן טרבלסי, חבר שלי, שהוא בכלל עזר לטפל בפצועים באמבולנס, צורח לי, תרוץ מהר לחנייה האחורית, איגל באוטו שלי. זה כאילו, אם הוא לא אומר לי את זה, וקידו, במזל שלו, לא שמע את זה, נכנס לחפק של המשטרה, אתה יודע, אובייסלי, יש לך קונטיינר, כן. עם איזה כמה שוטרים, מגינים, אתה נכנס, אתה חושב שם, סבבה, כל אחד זה רולטה, אלקנה, רץ בכלל לצד אחר, אתה מבין? חטפו אותו. חטפו אותו, אחי, עד היום הוא בעזה. והיינו ביחד, היינו, אלקנה היה, קידו, יגיל, אחי, יגיל הלך לנסות להבטח את הציר, קיבלו RPG, כל הצוות שם הלך, הוא ו... ועוד חבר שם, בשנייה האחרונה הצליחו לברוח, עלו על רכב, נסו לפטיש, זה יישוב. כל אחד, הגורל שלו באותו שנייה, זה כמו רולטה רוסית, אחי. זה מטורף.
שאתה הרבה לבד עכשיו, כן. בנסיעות. שאתה לבד, ברגע שאתה יכול לרגע שנייה כאילו לנשום, נגיד במטוס, או בהמתנה למטוס, שאתה שנייה אפילו בלי הטלפון, אתה חושב על הדברים האלה?
אני אגיד לך, אני היום כל כך עסוק, שגם בנסיעות, קודם כל זה וי-פיי פתוח, ודווקא במטוס, יש לי זמן להתחיל לחזור ולענות לדברים שלא טיפלתי, או בדרך לאן שאני. אממה, עכשיו נגיד, שיש חזרה של חטופים, או שאני יושב ורואה איזה תחקיר של עובדה, נגיד, על צוות הקילה, אז אני מבין כמה, אני פשוט נכנס לסטרס של אותו יום. אני פתאום קולט עצמי דרוך, והאנדרנלין עולה, ואני מבין שזו תגובה שלא בן אדם נורמלי.
כן.
של בן אדם שעבר טראומה. אחי, הגעתי הביתה, תחשוב שהיינו משש וחצי עד אחד, בהישרדות על החיים שלנו, ואתה יוצא מסיטואציה, חברים שלך נפצעים, חבר נרצח, אתה יושב ליד, אחי, הכדורים סנטימטר לא פוגעים, אתה יוצא מהסיטואציה, ואתה נכנס לעוד סיטואציה, ועוד פעם אתה מרססים אותך, ועוד פעם אתה שורד את זה. ואחר כך אתה יוצא, זה הפעם הראשונה היה בשטח, נגיד, 5 דקות מהחנייה של המסיבה, הפעם השנייה זה היה בצומת רעים, שעלינו מהשטח לרעים, פעם השלישית זה היה ליד הטנק, ירו עלינו RPG, ואתה רואה את המחבלים בעיניים. ואחר כך אתה מגיע לפרדס, ואתה מחכה, אחי, שיבוא חילוץ, והחילוץ לא מגיע. ואתה כל בן אדם מגיב אחרת. אנשים קפו על העצים, איגל חבר שלי נתקע על העץ. אחי, בשלב מסוים, אני בראש שלי, מה שקורה ב-232 מבין שיש שם טבח נוראי, אבל בדמיון אני חושב שהצבא כל שנייה אמור להגיע, כל שנייה באים טנקים, כל שנייה אמר, אתה מדמיין מה הולך לקרות.
מסוקים, אבל בדרך.
כן, אתה אומר, צבא ההגנה לישראל, אני בעוטף עזה, זה כאילו עניין של שניות עד שיבואו.
כן.
בדיעבד זה טבח נוראי מה שקרה, אתה שומע את כל הפיצוצים, אופיר חבר שלי פצוע שם, שותף שלי, שוכב מדמם, אני בריא ושלם, מעליי יש בחור צעיר, שתופס, נתפס על עץ, אני אומר לעצמי, אין מצב שאני עולה פה על עץ ומתקבע, כי אם מגיע לפה מחבל עם קלצ'ניקוב, כמו שעכשיו ריססו אותנו, הוא מרסס את העצים, אני בכלל לא מספיק לרדת מהעץ, אני מת. כאילו, מה ההיגיון לעלות על עץ? זה כאילו כל מיני דברים קטנים שאנשים חושבים, ואני באותו רגע, בהישרדות שלי, אני אומר, אם אני אמות, זה רק בריצה. כאילו, אין מצב, אני לא נתקע פה, אני לא בפינה. וזה ככה המוח שלי חשב באותו רגע, זה עניין של אינסטינקטים. ובאמת אמרתי לאופיר, אופיר, תקשיב, אני בריא, ועידן וסגי, אנחנו יכולים לברוח. אני עושה חישוב סיכונים באותו רגע, תוך כדי הפעולה. אני אומר לו, אתה לא יכול לרוץ, הסיכוי שלנו לשרוד, אם מגיעים לפה המחבלים, צריך לעשות שתי פעולות. אתה צריך לשכב, עמית כבר היה מחוסר הכרה, אתה תמרח דם על עצמך, אתה מת, ככה אני אומר לו, אתה מת, אתה שומע מה אני אומר לך, אתה מת, מת, מת. ואני חייב לברוח עם המחבלים בהם, מה ייתן לי אם אני אמות פה איתך? אני גם לא נראה פצוע, אני סבבה כאילו, רואים אותי חי, יארגו אותי. ואני מכין אותו לזה שיש מצב שאני עוזב אותו. אין לי ברירה, מה אני אעשה? אני צריך להגיע הביתה, אתה מבין? זה כאילו כל מיני החלטות משוגעות, והוא אומר לי, הכל טוב אחי, בהתחלה... היה כזה, ואז אתה מבין את הסיטואציה, כאילו, חייב לשרוד, גם להביא עזרה, לעשות משהו.
כן. כאילו, היה בכלל איזשהו חלק שחשב שאתה צריך להישאר,
בטח.
והיה חלק אחר בטח, שאמר, אחי, אני חייב לעוף ונלחם.
אחי, הגענו עד לפה ביחד. הגענו עד לפה, אבל אתה קולט, מה השלב הבא? כאילו, כבר נתקלנו כמה פעמים, ואנחנו פה עכשיו, ומה השלב הבא? לאן אני הולך? מה הסיטואציה שהולכת לקרות? וואלה, אחי, אנחנו שעה דום שתיקה, שזה 15 איש על העצים, ואני מחכה שהצבא ירגיע לכביש. אני אומר, מה שיקרה זה המחבלים או בורחים מערבה, או בורחים מזרחה. אם הם בורחים מזרחה, הם רצים לתוך הפרדס. זה אומר שהם פוגשים אותנו. זה אומר שהם מגיעים, הם רססים את כל מי שפה. תוך כדי הבריחה שלהם, זה מה שהראש שלי חושב, שהם בורחים מהצבא שמגיע ל-232 עם טנקים, עם עסוקים, הם ירוצו לתוך הפרדס, יראו אותנו, ירססו אותנו, אנחנו מתים. אני חייב לרוץ. חכה, חכה, מקשיב לכל פיפס, שומעים ירי, מרגמות, RPG, פיצוצים.
צעקות.
לא שומעים צעקות, שומעים רק ירי במרחק שהיינו. אחרי שעה, אני מתחיל לשמוע דיבורים בערבית. צורה, יאללה, זה מילים כאילו שאני מכיר אותם מהבניין, אני שנים עבדתי עם פועלים פלסטינאים. ואני אומר לו, אופי, אופי, תקשיב, הם באים, אני חייב לעזוב, אני חייב לרוץ מפה. אני רץ לחברים שלי שהיו איתי באוטו, מוריד אותם מהעץ, אני אומר להם, בואו, המחבלים פה, אתם באים איתי עכשיו, אנחנו רצים. רום, הבחור שהיה מעליי בעץ, מחליט, לוקח החלטה, אני לא מכיר אותו, אף פעם לא ראיתי אותו, אומר לי, אני בא איתך, אמרתי לו, בוא, אנחנו עומדים בפינה של פרדס, שטח פתוח, אני אומר להם, אתם רואים, ועכשיו, הסתכלתי כל איזה כמה, רבע שעה, 20 דקות, ראיתי בליינים רצים במרחק של איזה 1.5 קילומטר, רצים ונעלמים לכיוון מזרח, נעלמים עם האופק. אמרתי, אם הם באים המחבלים, אני ארוץ לשם, כי אם הם רצים שם, ולא רצחו אותם, כנראה שזה נתיב מילוט, וזה גם מזרח, אני מתרחק מהבלגן. לא הבנתי מה קורה בחוץ באותו רגע, אף אחד לא מבין. שהבנתי שהמחבלים בדרך, והם פה בסביבה, אני כבר שומע את הדיבורים שלהם, הם בטח בין העצים, הם בטח עוד כמה דקות יגיעו ויתחילו לטווח פה בכולם. הבנתי שאני חייב לרוץ לא לצד הזה, אלא לצד המזרחי. הכנתי את החברים, אמרתי להם, חבר'ה, אני סופר שלוש, בשלוש אנחנו טסים, אף אחד לא מסתכל ימינה, לא שמאלה. עכשיו, זה ריצת חייך, אתה לא יודע אם הם בחוץ, אתה לא יודע אם הם מרסיסים אותך. אתה רץ, אתה והמזל שלך, ואמרתי, אני ארוץ לוואדי הזה. אחי, סופר שלוש, דופקים ריצה, אני רץ, אני מרחף באוויר, לא מרגיש את הריצה. זה משהו, כאילו, הגוף שלך, באדרנלין, יש לך כוחות, היד יכולה להיחתך, אתה לא תרגיש את זה, מרוב שאתה באדרנלין. רצנו, אחי, הגענו לוואדי, נכנסנו לוואדי, ואני תוך כדי מתקשר ליגיל שותף שלי, ואני אומר לו, יגיל, תקשיב, שלחתי לך את המיקום של אופיר, אני עכשיו זזתי משם בערך קילומטר מזרחה, אני מתקדם בתוך הציר, בתוך הערוץ נחל, לכיוון מזרח. אתה חייב ללכת לאופיר, המחבלים עוד כמה דקות שם, או שתזיק מישהו, או לא יודע, תעשה משהו, אם לא, רוצחים אותו. וגם אנחנו מתקדמים, אני עם 5% סוללה, ברגע שאני מרגיש שהטלפון הולך להיחבות, שאני רואה אחוז, אני עוצר, אני שולח המיקום, פה אני נמצא, חי או מת, אתה תמצא אותי פה, תבין? והוא אומר, אני בדרך אליך. וואלה, ככי, התקדמנו, הם כבר אף אחד לא היה לו סוללה, אני עוד היה לי, מתקדמים, אני רואה, אני אחוז סוללה, שולח לו לוקיישן, מיקום, עומדים, מתחבים שם מתחת לסבך, בתוך ערוץ נחל, אחי, 3 שעות, שומעים מסוק, שומעים ירי, לא יודעים מנגד מי, כל פיפס, הפחד היה מאופנועים, כי אופנוע הוא גבוה, אם הם נוסעים ומסתכלים למטה, הם רואים אותנו, יושבים שם דרוכים ומחכים, חכים, אחי, אחרי 3 שעות, אנחנו שומעים, חבר'ה, מישהו צועק, עידן, הרים את הראש, אומר לי, זה משטרה, אני מרים את הראש, אני רואה שירות בתי הסוהר, עומדים, רואים את הפרדס, נגיד, מחכה שזה 2 קילומטר, את הפינה של הפרדס, רואים 3 לוחמים של שירות בתי הסוהר, עם נשקים ארוכים, מכוונים את הנשק לפרדס, ואז יצאנו, הורדנו חולצות, אני אומר לחבר'ה, תרימו ידיים, שלא יחשבו שאנחנו מחבלים. אנחנו יוצאים עם ידיים למעלה, וצועקים להם, אנחנו מהמסיבה, ומתחילים ללכת לכיוון שלהם, אומרים, בואו אלינו, ואני רואה מרחוק שמוציאים את אופיר, מעלים אותו לאמבולנס, ואני רואה גם את איגל עולה לרכב. ואני מבין שהם סבבה. הם לא ראו אותנו. אנחנו הגענו לשם, עלינו על רכב של מתנדב, שחילץ אותנו לכיוון מסלול, יישוב בשם מסלול. שם, אחי, נכנסנו, הגענו לאולם ספורט, אחי, היינו מסריחים ממה שקרה באוטו, וגם מהחול, וגם דם וחול, וכולך מאפן. ירדנו מהאוטו, בא אליי פרמדיק, אומר לי, אתה פצוע, אתה זה, אני לא הכל טוב. ואז בא אליי איזה בחור שגר שם, אומר לי, תשמע, אתה כולך מלוכלך, אתה לא יכול להסתובב ככה, תבוא אליי הביתה, אני אחליף לך בגדים. הלכנו, אמרתי לו, חברים שלי איתי, הלכנו אליו הביתה, נכנסתי שם למקלחת, התקלחתי, הביא לי את הבגדים שלו, היינו שם עד איזה 17:00, עד שהגיע אוטובוס מאובטח של צהל, אחי, עליתי לאוטובוס, היה איזה 100 איש בתוך האוטובוס, ישבתי על הרצפה, לא רציתי לשבת ליד חלון, אחי, ריססו אותנו עכשיו, אני אומר לך, אני יושב, הכדורים שורקים לי ליד האוזן, מפרקים את הקריות של הכיסא, אחי, כל התקרה של האוטו קרועה, אחי, מקלצ'ניקוב, אחי, ולא פוגע בי, אמרתי, זין, אני לא יושב, אני יושב רק על הרצפה. עכשיו, בראש, חשבתי שאנחנו כבר במקום בטוח. אני יושב על הרצפה, אני רואה את השמשה של האוטובוס, הוא פונה שמאלה, ביציאה ממסלול, אחי, הוא נוסע איזה 20-30 מטר, אתה רואה רכב עם גופות מסביב לרכב, הוא עושה סללום שמאלה, חותך, אחרי 20-30 מטר עוד רכב עם גופות, כל הכביש, אחי, רכבים שרופים עם גופות מסביב, אחי, והוא עושה סללום עם נוסע, עד שהגענו בערך לבית קרמה, כל הציר הזה, אחי, של רעת, כל האזור הזה, מפורק, אתה לא מבין מה קרה שם, פתאום ירד לי הסימון, מה סדר גודל של האירוע?
שם התחלת להבין?
שם התחלתי להבין את הגודל, לאן זה הגיע.
כן.
אתה, אתה יודע, אתה לא מבין, אתה לא מדמיין, אתה חושב שתקפו אותך, אתה חושב שזה נקודתי. אחי, מגיעים ל...
אתה לא מבין שזה טווח.
לא מבין את הסדר גודל, לא מבין שזה טווח, לא מבין שזה בכל אזור הדרום. אתה בעתך חושב שבאו עליך.
כן.
באו למסיבה, אולי היו בסדרות, הגיעו אליך. אתה לא מבין מה קורה. קיצר, האוטובוס לקח אותנו לבית חולים של באר שבע, לסורוקה. אני יורד מהאוטו, אחי, אני רואה אמהות והורים צורחים, איפה הבן שלי? איפה הבן? אנשים בגנב, אני תחשוב, אתה יורד מזה, והם מחכים לראות שאולי הילדים יורדים מהאוטובוס. הגיעו לשם מלא הורים.
כאילו ההורים לקחו בחשבון, עשו את החישוב שהכי הגיוני לנסוע לבית חולים.
כן.
לחפש שם את הילד.
אי אפשר להיכנס לשטח.
כן. אז כאילו הגיעו לבית חולים.
מגיעים לבית חולים, אוטובוסים של מאובטחים עם צהל, מגיעים לבית חולים, וההורים מחכים לראות את הילדים, עם... כי לא עונים להם, אתה מבין?
כן.
ונהיה איזה שש בערב, לא עונים להם. אז הורים זה צרחות ובלגן וזה, בר החבר אסף אותי, הייתה איתנו עוד בחורה שעבדה בבר, לא אשכח אחי, סיפור מטורף. היא התחבא ברכב, שלף אותה מחבל מהשערות, לקח אותה, הכניס אותה לרכב אחר, בא לנסוע, לא הניע אותו. בא לנסוע לחטוף אותה לעזה, לא הניע אותו, מוציא אותה מהשערות, מכוון עליה את הנשק, בא לראות לה בראש, בום, הראש שלו, זה מה שהיא סיפרה לי, הראש לא מתפוצץ, צהל. צהל, בא, ירה במחבל, הוריד אותו, אני עומדת ככה, והחיילים הרגו את המחבל שנייה לפני שהוא הוריד לה את הראש.
וזה היא מספרת.
והיא מספרת, והיא ככה רועדת וזה, לקחנו את ה... לקחתי אותה אליי הביתה, ומשם דאגתי שיקחו את הגרה בחיפה. אתה יודע, אני מגיע הביתה, אני רואה את אבא שלי, אני רואה את אשתי, את הילדים. אני בשוק, אחי, אני לא... אתה יודע, לא יודע מאיפה להתחיל, מה להגיד, מה קרה בכלל. והם יושבים, הם בכלל לא היו מופתעים לראות אותי. כי הם לא ידעו מה עברתי, אמרתי להם שהכל טוב. אחי, אני נכנס הביתה, אני רועד ככה, אני ככה, כאילו, כולי רועד, אחי, כולי דרוך, כולי מבולבל, אני לא יודע, אתה יודע, חסר נחת, לא יודע, אני אומר להם כאילו, בפלפה, תקשיב, נפל הטלפון מהשולחן לרצפה, קפצתי עד התקרה, אתה לא מבין איזה רמת דריכות, כולך מוצף אנדרנלין. הלכתי, לקחתי כדור הרגעה, כאילו ישר, היא דיברה עם פסיכולוגית שלה, וזה מה עושים, כאילו, זה יש סטרס.
כן.
לקחתי קלונקס, הרגיע אותי קצת, הכנסתי למיטה, אני קם בבוקר, אני לא מצליח לקום. אחי, כאבים בגוף, מהכף רגל עד הראש, אני מרגיש כאילו נתנו לי מכות רצח עם עלה של בייסבול. אני לא יכול להרים את היד ככה מהסטרס. הגוף שלי ננעל ברמה חולנית, על הסתות, הכי קולי, אני... צריך כיסא גלגלים, צריך שירימו אותי, ככה. הייתי איזה שלושה ימים ככה תפוס. וזה שבוע הראשון שאתה מתחיל רק לחפש את החברים שלך ואת המשפחה שלך. אתה לא יודע מה... אני לא ידענו מה קרה לדוד שלי. עוד לא זיהו אותו. לא ידענו מה קרה לניצן ולידור, לא זיהו אותם, כי עידו בכלל לקח כמה שבועות למצוא אותו. ואז התחלתי להפעיל כל מיני חברים מהשבק, עשו איכון על הטלפון, ראו את הטלפון זז, בסוף אני רואה אותו באזור רמלה, אני נוסע, מגיע לאיזה אוניברסיטה, אומרים לי לא. אמרתי להם, תקשיבו, אני אומר להם, אני צריך להיכנס. יש פה טלפון של בן אדם שהיה בפיגוע, אז אמרו לי לא, זה מחנה שורה. אמרתי, טוב, אני לא יודע בכלל מה זה מחנה שורה. נוסע למחנה שורה, אני מבין שזה המקום של הגופות, אתה מבין?
כן.
ככה גילינו למעשה, עכשיו מתקשר לאבא שלי, אני אומר לו, תקשיב, הטלפון של ניצן, זה במחנה שורה. עכשיו, מה תעשה? תודיע לדודה שלך? כן לא הודיע, לא יודע. אומר לי, לא, אל תגיד כלום, חכה שהצבא יודיע, אתה מבין? אחי, סיטואציות, ואני מרגיש לא בנוח עם אופיר, שותף שלי. אני לא יודע אם הוא כועס עליי, אם זה בסדר מה שעשיתי, אם זה לא בסדר.
היום אתה יודע?
ברור, אחי. ברור, אחי. הלכתי לבית חולים, אמרתי, אני לא מחכה שנייה. אני חותר למגע איתו, אני רוצה להבין מה עבר לו בראש. עזבתי את הבן אדם, יכלו לחטוף אותו, יכלו לרצוח אותו. מצד שני, מה, אני אמות, כאילו, אתה מבין?
כאילו, אתה רוצה להבין מה הוא חושב.
אני רוצה לדעת מה הוא חושב. אולי הוא כועס עליי, אולי זה, אני אסביר לו את מה עבר לי בראש, אתה יודע, זה אינסטינקטים באותו רגע.
מכל הדברים, זה הדבר שהכי ישב עליך? ברגע הזה?
כן. הלכתי ישר לבית חולים, אחי. תקשיב טוב. הוא ראה אותי, הוא התחיל לפקוט.
וואי.
ההורים שלו חיבקו אותי, והוא אומר לי, הצלת לי את החיים, אתה הצלת אותי, אתה הצלת אותי. ועדיין הרגשתי כאילו זה, והוא אומר לי, אתה הצלת אותי. עכשיו, אתה לא יודע איך להגיד, ואני מחבק אותו, ואנחנו בוכים, אחי, ו... סיטואציה חולה, אחי. לימים פתרתי את הדבר הזה, כי עדיין הרגשתי לא בנוח איתו. הרגשתי שיש משהו לא פתור בינינו. זה סיפור עזוי, אחי. זה ישב עליי חזק, אחר כך, לימים התחלנו כבר עם הימי קהילה, היה לנו זה יום קהילה בטרס, אז הוא ביקש ממני משהו, ואמרתי לו, בחיים אני לא אעזוב אותך, ועשה לי, זה עשה לי, קיבץ לי את הבטן, אתה יודע, והוא חיבק אותי וזה, ואמר, אתה יודע, התפלפתי מזה, לא ישנתי בלילה, ואני בטיפול, יש לי מטפלת מדהימה, אני יושב, אני מספר לה את הסיפור, והיא עשה לי דמיון מודרך, והיא אומרת לי, תשמע, אנחנו פה וזה, אופיר הוא פה, הוא כמה דקות צריך להיכנס, מהדלת, והוא יבוא, הוא ייכנס, הוא יישב, ואתה תגיד לו את כל מה שאתה חושב. היא אומרת לי, עכשיו הנה הוא פה, הוא נכנס, הוא פותח את הדלת, תגיד לו שלום. אני אומר, מה המצב, מה קורה? בוא שב, שב פה לידי. הוא אומרת לי, דבר איתו, תתחיל לדבר איתו. אחי, אני מתחיל לבכות, ואני מתחיל לדבר איתו בבוכה, בוכה, בוכה, ואני אומר לו, אחי, אני אוהב אותך, תקשיב. אבל אתה חייב להבין, והיא גם מדריכה אותי. אני אומר לו, לא הייתה לי ברירה. אם הייתי נרצח איתך, גם לא יכלתי להזיק עזרה, וגם שנינו היינו מתים. באותו רגע, זה מה שחשבתי שהכי נכון לעשות, וברוך השם שנינו פה. והנה, אתה שיחקת את עצמך, מת, זה הסיכויים הכי גבוהים. תחשוב שאם היו מגיעים ורואים אותי גם לידך, יכולים לרצוח גם אותי וגם אותך. וזה זה בן אדם שצריך לתפקד על הסיטואציה, זה כמו, בדיוק כמו במטוס, שאתה שמת מסכה קודם כל על הפרצוף שלך ואחר כך כן. על הילד, אתה חייב, זה החוק. ככה זה אמור להתנהל, ובדיעבד זה מה שהיה צריך להיות. וזה, זה
והבנת את זה אינטואיטיבית שם.
ואני מבין את זה, ואני כן. מסביר לו את זה כאילו, ואני מבקש ממנו סליחה עדיין, ואני עדיין מרגיש לא בנוח. אחי, איך שהיא מוציאה אותי מהזון הזה של הסוג של מדיטציה, דמיון מודרך, NLP, באותו שנייה, אחי, שהיא אומרת לי, אתה עכשיו חוזר לכאן ועכשיו, הטלפון שלי מחייג, אני מסתכל, אני רואה אופיר בטלפון. אני עונה, אני אומר לו, יא בן זונה, מה הוא אומר לי? אחי, אני לא כועס עליך.
הוא הרגיש, כאילו.
אני לא כועס עליך.
כן.
אמרתי, אופיר, אני אדבר איתך. אני בסיטואציה חולנית, עכשיו, מה שקורה זה לא הגיוני. אני פה מסיים טיפול ואני מדבר איתך. התקשרתי לו אחר כך, אמרתי, אתה לא מבין איזה סיטואציה, כאילו, היית לידי. הוא אומר לי, כן, אני מרגיש שיש דברים לא פתורים בינינו, ושאתה עדיין מרגיש את זה, ושתדע, אין לך מה להרגיש את זה. אני באמת, אחי, חושב שזה מה שהיה צריך להיות שם. אחי, ואז אחר כך הוא בא אליי הביתה, וישבנו ופתחנו את הדברים, ובכינו ביחד וזה, ועד היום, אחי, אופירו, אני והוא, זה קשר דם, שרדנו ביחד, נולדנו ביחד, והיום, אנחנו עושים את המיצגים בעולם ביחד, עושים הסברה בעולם ביחד.
לזה התכוונת, שמעת, זה נולד מתוך טראומה?
כן.
המיצג?
כן, כן. אני אחרי שבועיים, באתי להגיע לזה, אני אחרי שבועיים שהייתי בבית, קודם כל, נסענו לנשר, זיכרונו לברכה למשפחה שלו, שזה אחד העובדים שלנו, בחור האגדי, הורים שלו גרים בבית שען, אני בדרך לשם, ואני אומר, לעצמי, אתה יודע, זה כמה ימים אחר כך. איך זה קרה לי? אני אומר לי, יגיל שותף לי. איך זה יכול לקרות לנו? נדפק, אני דופק את הראש, אחי, אני לא מצליח להבין איך אירוע כזה יכול לקרות לי. מה זה זה? כאילו, מה הסיכוי שזה יקרה? אפס, אין סיכוי, אחי. זה הדבר שלא יכול לקרות, אחי, זה לא קורה למדינה. זה לי, במסיבה שלי, באירוע שלי, עם המשפחה שלי, עם החברים שלי. איך הגיוני שאני הבעלים של הדבר החולני הזה? מה קורה פה בכלל? אתה יכול לסרט, אתה יכול להיכנס לבית משוגעים מהדבר הזה.
שם זה היה רגע בעצם שהבנת את זה, שזה שלך?
שאני מבין שקרה לי משהו שהוא לא הגיוני, שאפס סיכוי, שלא קורה בדורות. בדורות לי זה קרה במשמרת שלי, בשטח שלי, בממלכה שלי, עם הקהל שלי, עם החברים שלי. ואז אני אמר לו, טוב, אתה מנסה לעשות כל מיני פעולות, שזה פעולות עם אחריות מסוימת כדי לנסות להמתיק או לעזור, או אתה בעלים של הדבר הזה, אז יש לך אחריות, אתה לא זונח את הספינה, יש פה חברים שלך שנפגעו, יש פה את הקהל שלך, אתה מכרת להם את הכרטיסים, מה עושים? פתחנו מתחמי קהילה, מהר מאוד הבנו שהמקום הכי טוב להיות בו זה במתחם קהילה. סבבה? כי אני לא הרגשתי בנוח לצאת מהבית, אבל שבן אדם שהוא שורד, שעבר לא פחות ממני, אני מרגיש בנוח לשבת איתו ולדבר איתו, אנחנו באותו לבל כרגע, שנינו פוסט-טראומטיים, שנינו טראומטיים עדיין,
כן.
שנינו עברנו את אותו דבר, אז אנחנו מזדהים. ואז פתחנו בבנימינה, היה בהתחלה בחוות רונית כמה ימים בודדים, ואז הבנו שזה צריך להיות שלנו, כי זה היה יוזמה אחרת, פתחנו בבנימינה, ואחר כך פתחנו בכוכב הים. והגיע איזה יום שישי אחד, והיום קהילה נגמר מוקדם, ואני מוצא את עצמי חסר מס, ואני מרגיש שאני הולך להתפלפ, כאילו, אני אומר, מה אני עושה? לאן החיים שלי הולכים? תראה מה קרה, כאילו, המשפחה שלי אכלה...
פטיש.
מה זה פטיש? דודה שלי מרוסקת, אנחנו משפחה מאוד חמה, אח של אבא שלי נרצח. לידור, שהוא אחד החברים הכי טובים, גר אצלי, החתן שלה, היו אמורים להתחתן, היא הייתה בהיריון, אחי, זה מטורף, נרצח גם, חברים, עשרות, כאילו. לאן אני הולך, כאילו? מה אני הולך לעשות? אני חייב לעשות משהו עם הדבר הזה. זה לא הגיוני. ואני גם מבין שזה חלק מהיסטוריה, ואני גם רואה את המספרים מתעדכנים בטלוויזיה, והולכים וגדלים, ואני אומר, מה אני הולך להיות חלק מהאנשים האלה, הולכים להיות מספר? מה יגידו? איזו סיבה של אנשים הזויים, חסרי האחריות? מה יגידו פה? יש פה קהילה שלמה, זה לא עכשיו... הבאנו די-ג'יי, מכרנו כרטיס או זמר, ואנשים הגיעו באופן אקראי. יש פה קהילה, אין בן אדם שלא מכיר אחד השני בתוך האירוע. זה פה תורה שלמה, זה עולם שלם שנפגע. זה עולם גם שהוא היה לפני זה מושמץ, עולם הטרנס. זה עולם מוקצה, עוד בטעות יכולים להפוך את זה לאיזה משהו שהוא היה לא בסדר. וצריך להגיד פה, זה האנשים הכי יפים במדינה שהיו שם. זה מורים, זה לוחמים, זה טייסים. זה הכל מהכל, זה לבנים, זה שחורים, זה מוסלמים, זה נוצרים, זה הגיעו 300 ומשהו אנשים ממדינות אחרות, זה היה שיתוף פעולה עם עוד הפקה מברזיל, זה טופ לבל של די-ג'יים שמגיעים, שמיליונים עוקבים אחריהם, היה פה אירוע תרבות מכונן עם אנשים ברמה הכי גבוהה במדינה, וגם אפשר לראות את זה בנרצחים, איזה אנשים הלכו שם, ומי הקהל הזה של נובה. ואמרתי, טוב, מה אני עושה? יש לי את התפורה, יש לי את הכל. אני הולך להרים מיצג, איפשהו במדינה, לא יודע אם זה בירושלים, אם זה בהרצליה, אם זה בתל אביב. אני אבנה את כל הפסטיבל, ואני אתלה את כל התמונות של הנרצחים, שאנשים יוכלו לבוא ויראו את הפנים של האנשים האלה, ויראו מי אלה האנשים האלה שנרצחו, ואנחנו נהיה שם, ונסביר על הקהילה הזאת, ונסביר על הערכים, ועל מי אנחנו ומה אנחנו, שאנשים ידעו, שיראו אותנו, שלא יפכו אותנו למספר. ככה עלה הרעיון. פניתי ליוני פיינגולד, יושב ראש איגוד המפיקים, באותה תקופה הוא עזר לנו המון, הוא עזר לנו גם להביא את בנימין, את המתחם, ודניאל לגזיאל, אז הייתה צמודה אליו, היא גם עזרה לנו המון. אמרתי להם, תקשיבו, יש לי רעיון, אני רוצה לעשות ככה. לא ידעתי כמה אנשים יבואו, לא ידעתי מה, אמרתי, אני הולך... תשיג לי פארק, כלשהו. אני אבנה את זה, ונזמין אנשים לבוא לראות. וכתבים ועניינים, ואנחנו נעשה שם הסברה. וואלה, וואלה, חזר אליי, אמר לי, תשמע, אשתי בימאית, רעות, יש לה רעיון, היא רוצה אולי לעשות את זה באינדור, לעשות מסכים, שיראו, שיקרינו. אמרתי, טוב, בוא נשב, בוא נשמע. ישבנו, עשינו פגישה ועוד פגישה. הלכנו בהתחלה לאנגר 11. באים לסגור שמה, אייזיק סוגר איתנו תאריך, לא, אנחנו אומרים לו, צריך פה לפחות חודש. לא, יש לי פה חתונה, יש לי שם, לא מסתדר, אני רואה, לא זורם איתו. אני חוזר ליום קהילה, וזהו, אני בקו בין הפגישות לעשות את המיצג, לבין הימי קהילה, להיות עם הסורדים ועם כולם ביחד. אני רואה חבר שם, אני אומר לה, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, יש לי את הרעיון, והאנגר לא מסתדר, וזהו. אני, תגידי, מה אתה דפוק? אני אומר לו, מה... תעשה ביטן אחד, כל המדינה תבוא לראות את זה. ככה אומר לי. אחי, יום למחרת קמתי, הלכתי לביטן אחד עם יוני, יושבים איתם, וזה באמת יאמר לזכותם. הביאו לנו את המקום לחודש, במחיר שהם עושים שם על היום, משהו כזה. אחי, תוך 4 ימים הרמנו את כל המיצג. הבאתי את הציליה, הבאתי רכבים מתקומה, בנינו שם סיפור מטורף. פתחנו את הדבר הזה, התחיל להיות שם עלייה לרגל. כל המדינה הגיעה, נשיא המדינה פתח את המיצג. אתה יודע, פתאום אתה קולט שעשית משהו, ווואלה, כי יש פה סיפור, שמי בכלל חושב לעשות את הדברים האלה בתקופה הזאת? אנחנו היינו במלחמה, בתוהו ובוהו, בגוג ומגוג, ואתה מבין כמה היו צריכים את זה. השוטרים שנרצחו שם, לא היה, אף אחד לא עשה להם טקס. אף אחד לא ראה אותם. כל השורדים, כל המשפחות השקולות, פתאום יש מקום לבוא ולראות, ואנשים באים ומתאבלים. אחרי זה חודש שפתחנו, בר רפאלי הייתה שם, היא ידידה טובה של אופיר, ואז היא סיפרה לנו על איזה חבר שלה, מארצות הברית, סקוטר בראון וג'ו, שהם מגיעים לארץ לעשות סיור בקיבוצים, והיא אמרה, הם חייבים לבוא לראות את הדבר הזה. סיפרה להם, ובאמת קבעו את הפגישה, והם הגיעו. אני לא הייתי שם, אופיר היה, הוא קיבל אותם. סקוטר נכנס לשם עם ג'ו, הוא ראה מה שהולך שם, הוא אומר לו, תקשיב טוב, כמה עולה להביא את הדבר הזה לארצות הברית? אחי, אני אחרי שבוע מצאתי את עצמי בטיסה לארצות הברית, בפגישה איתו. סקוטר בראון זה אחד המנהלים המוזיקליים הכי גדולים בארצות הברית, היה מנהל של ג'סטין ביבר, של קניה ווסט, חברת הטאק, בחור יהודי, תומך ישראל ואוהב ישראל, נלחם מלחמת חורמה ברשתות נגד אנטישמיות, ובאמת התחלנו לבנות צוות שלהניע את הדבר הזה, ביחד עם הצוות PR שלו, וטסנו את אילן פקטור, שהוא אחד המפיקים שגרם למיצג הזה לקרות בארץ, אני ופקטור טסנו ביחד, ויוני פיינגולד, והתחלנו לבנות צוות, אחי, ואחרי כמה חודשים מצאנו את עצמנו בניו יורק, פותחים מיצג, בלב הוול סטריט, במרחק 10 דקות הליכה מהגראונד זירו, והיה לנו חשוב שזה יהיה גם שמה, כדי באמת להסביר לאנשים מה קרה פה בניו יורק. הנה, תראו, זה אותו דבר.
אותו סדר גודל.
אותו סדר גודל, כן. זה טרוריסטים, זה אנשים חשוכים, זה אל-קאידה, פה זה חמאס. אין הבדל. תבואו, תראו, נפגענו בבטן הרכה, אני מוצא את עצמי פותח מיצג, ראש עיריית ניו יורק פותח את המיצג, קבלים שמה כבוד ברמה מטורפת, כל הפילנטרופים הכי גדולים של ארצות הברית מגיעים לשם, ואנשים רק אומרים לנו, איזה מזל שאתם קיימים, ואיזה מזל שאתם עושים את הדבר הזה, ובונים תוך כדי משלחות שיגיעו לשם, של משפחות שכולות ושל שורדים, ועושים שם הסברה, והצוות שם עושה עבודה מטורפת, מעל 100,000 אנשים הגיעו לשם לראות את הדבר הזה, וזה התפתח בצורה מדהימה, והעד התקשורתי בעולם, שדיברו על הדבר הזה ושהזכירו, ואז אתה מבין שלמעשה אתה עושה פה שינוי תודעתי בכל העולם. למעשה אתה מערך הסברה. עכשיו, אני לא בא לייצג את מדינת ישראל. אני בא לייצג חברה מתוקנת של אנשים טובים שבאים להפיץ אור ואהבה, של אנשים שמאמינים בחופש, שנפגעו מהשטן למעשה, מהאנשים הכי חשוכים בעולם. אנשי טרור זה אנשים שאין להם מקום בעולם. זה אנשים שמבחינתם, אם אתה לא 100% כמוהם, אין לך בכלל אופציה להתקיים. אם אתה הומו, אם אתה נוצרי, אם אתה יהודי, מבחינתם הדין שלך הוא מוות, אחי. אתה לא יכול להתקיים.
אתה בעצם בא לשם בתור מייצג הקהילה.
מייצג לא? הקהילה של האנשים ההגיוניים בעולם. עכשיו, מה קורה? בגלל שהמוסלמים הם רוב בעולם, אז הדיבור הוא שאתה השם. למעשה, אנחנו נלחמים מלחמת חורמה להסביר, חבר'ה, אנחנו הצד הטוב פה בסיפור. אנחנו נפגענו, מי פגע בנו?
הרגשת במיצגים את זה? את המאבק הזה?
חד משמעית. הרגשתי, גם עשו איזה שתי הפגנות גדולות מחוץ למיצג. עכשיו, הקטע הוא שאחד ההפגנות הובילו את ההומואים. עכשיו, אתה יודע, הקהילה הגאה, אין לה זכות קיום מבחינת חמאסניקים.
כן.
אתה לא יכול להתקיים אם אתה הומו. זה הכי... זה יותר גרוע מלהיות יהודי, אתה מבין? והם כביכול מפגיעים, אנשים לא יודעים. כשאנחנו באים ומספרים את הסיפור מהצד של המוזיקה, לא מהצד של מדינת ישראל, כי זה, אנחנו לא גוף פוליטי, וגם התנגדנו בתוקף שאף פוליטיקאי לא יעלה על הבמה, לא מימין ולא משמאל. זה לא יכל לקרות אצלנו. ועד היום אנחנו שומרים על הדברים האלה.
פוליטיקאים יוצרים איתך קשר?
יצרו בעבר, אנחנו פחות בקשר עם פוליטיקאים, אנחנו, אני יכול להגיד גם שלא קיבלנו יותר מדי עזרה מהמדינה ברמה של לעשות את המיצגים האלה, שזה היום, זה אבסורד.
כן.
כי זה עולה לא מעט כסף. התחת שלנו במים עמוק עמוק, אנחנו אנשים עם ביצים, ואנחנו לא מפחדים לעשות את הדברים, ואני מאמין באמונה שלמה, שאם אני עושה משהו טוב הוא מצליח, והנה עשינו את זה והצלחנו לגייס את הכסף, אבל זה כל פעם מלחמה.
כן.
אני פותח מיצג, אין לי את כל הכסף. אני מגייס תוך כדי תרומות, אם לא גייסתי, אני צריך לשלם על זה. אין מי שישלם על
יודע, זה. אתה יודע, שבאנו, שהייתי במיצג בתל אביב, אז הייתי עם הדר, וכזה דיברנו על הנובה, וכאילו קלטנו, הוא נתן לי, הוא סיפר לי כל מיני, על כל מיני תוכניות, וכזה הבנתי לאן זה הולך, ברמת הסדר גודל של המותג של הנובה.
תורף.
ואני אומר לו כזה, יש כזה איזשהו דיבור, כאילו אומר לי, את כל התוכניות שהולכים להיות, וכאילו כל הדברים שאתם הולכים לעשות. וכאילו אני אומר, יש כזה דיבור שהם מקבלים את כל הדברים האלה, כי מגיע להם בגלל מה שהם עברו, ואני אומר לו כזה, לא, 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 ממש לא. הם עושים את כל זה כי הם יודעים לעבוד. הם יודעים לעשות דברים. הם יודעים לעשות דברים.
לגמרי, לגמרי.
אתם יודעים לעשות...
אנחנו מערכת חזקה, אין מה להגיד. תשמע, אנחנו אנשים שעברנו טראומה מטורפת, עזוב מה ראינו שם. עזוב, אחי, את האנשים שהלכו לנו שם. רק לאבד כמות כזאת של חברים, לא תהיה באירוע כזה, תאבד כמות כזאת של חברים, זה טראומה בפני עצמה. אחי, אני כל המשפחה שלי בטראומה, הילדים שלי בטראומה, הילדים שלי בטיפול. אני גם בטיפול, כולנו מטופלים, אין מה לעשות. חייבים את זה, כי זה יותר מדי גדול. אבל הדבר הכי משמעותי פה, זה להיות המפיק של הדבר הזה.
זה אחריות בעצם.
זה הדבר הכי, שיכול הכי לשרוט אותך.
כן.
כן, כי זה אחריות. וכן, כי קיבלתי לא מעט שיחות מהורים שקולים, בתחילת הדרך, שאומרים לי, מה אתה עושה? מי אתה בכלל?
כן.
או כאלה שכועסים. ואחי, אני בן אדם שחותר למגע, תמיד. יש בעיה הכי קטנה, אני רוצה לדבר עם הבן אדם ולהבין, ולהסביר גם. כי אחי, אנחנו מאותו יום עד היום, לא היה יום אחד שנחנו. אנחנו עובדים 24/7 כדי להנציח את האנשים האלה, כדי לעזור לסורדים, כדי לעזור למשפחות השקולות, כדי שכל העולם ידע מי אלה הקהילה הזאת, מי אלה אנשי הנובה, מי אלה דור הנובה. אחי, זה מה שאנחנו עושים, וזה גם אחד הדברים שעוזרים לנו להתמודד עם הטראומה הנוראית הזאת. ככה אנחנו מפרקים את הטראומה בעשייה טובה. זה למעשה מה שמרגיע אותך. עכשיו אני אגיד לך משהו. אני לא מרגיש אשם במה שקרה. לא היה לי שליטה על הדבר הזה. היה לי אישורים מהמשטרה, היה לי אישורים מהצבא. היה דיבור שהופעלו לחצים על הצבא, סבבה? איזה לחצים הופעלו על הצבא? אנחנו רצינו לעשות את האירוע בשישי שבת, קיבלנו אישור מהמשטרה, קיבלנו אישור מהמועצה, היינו צריכים אישור מהצבא. פנינו לצבא, מה הצבא אומר לנו? חבר'ה, תקשיבו, בגלל שיש את שמחת תורה, אנחנו רוצים לשחרר חיילים לחופש הביתה. ולא בא לנו טוב שעכשיו תעשו פה מסיבה, כי אנחנו נצטרך להשאיר פה חיילים בבסיס. אמרתי, מה זאת אומרת? זה מדינת חוק, אתם צריכים לשמור עלינו. לא? לא ככה? יש לי תנאים משותף שלי. זו התשובה שאמרנו להם. אמרו לנו, לא, אנחנו לא חייבים. אמרנו, אין בעיה. לקחנו עורך דין, שאלנו את העורך דין, זה תקין? זה תשובה תקינה? אומר לי, לא. על פניו, הצבא צריך להבטיח את האירוע. אם המשטרה לא מתנגדת והמועצה, אתם נמצאים בעוטף, הצבא צריך לאשר את האירוע ולהבטיח אותו. שלחנו מכתב לצבא, היועצת המשפטית של הצבא קראה את המכתב, אמרה להם, חבר'ה, מה אתם רוצים? הם צודקים. זכותם המלאה לעשות בחג פה מסיבה. אתם צריכים לא לשחרר הבית. זה לא, אין לכם תשובה שמספקת. אם הם הולכים לבית משפט, הם מנצחים אתכם. זה כביכול הלחצים הכבדים שהפענו על הצבא.
אז קיבלתם על זה התקפות?
לא, כי אחר כך היה דיבור, כאילו אנחנו לא בסדר.
כן.
מה אנחנו לא בסדר? עשינו הכל לפי הספר, יותר מלפי הספר. אנחנו מחמירים גם ברמת הבטחה, גם ברמת משטרה. אין לנו אירוע אחד שעשינו פיראטי. מעולם לא קרה כזה דבר. אתה מבין? אחי, מדברים איתך בתחקירים צבאיים, שהיה מידע בשתיים בלילה, שיש התארגנות של מחבלים לצאת. הצבא יודע את זה, הוא לא מעדכן את המשטרה. המפקד תחנה אומר בתחקיר, חבר'ה, אם אני הייתי יודע, ניבי, מפקד משטרת אופקים, שיש התארגנות, או יש חשד הכי קטן בעולם, שיכול לקרות משהו בשתיים בלילה.
הייתי מפזר.
אני סוגר את המסיבה, אני שולח אנשים הביתה, לא היה נרצח אחד. אתה יודע שהיה אצלנו הכי הרבה נרצחים? בנובה? 364 נרצחים, 412, 364 בליינים, 412 עם כוחות הביטחון, שזה שוטרים, פרמדיקים. כן. אחי, אין אף יישוב או קהילה שספגה את הכמות הזאת. יש עד עכשיו 22 חטופים בעזה, של נובה. עכשיו, זה אבסורד. למה? למה הם גם חוזרים בסוף? כי מי שנשאר שם זה גברים שהם מעל הגיל, אתה מבין? והם נשארים אחרונים, אחי. טירוף.
מה אתה מרגיש, אתה רואה שהם חוזרים? שחטופים חוזרים.
אני מתפרק לחתיכות. זה לא משנה אם זה של נובה או לא של נובה. אחי, זה מחזיר אותי לשם. אני מתפלל כל יום שאל קנה יחזור חבר שלי. שהיה איתי שם למעשה, אתה יודע, זה בדיוק מה שאמרתי לך בהתחלה. האירוע לא נגמר, אחי. אי אפשר לסכם אותו עדיין. וזה אחד הדברים היותר קשים, שאתה לא באמת יכול לשבת ולהגיד, אוקיי, זה מה קרה, בוא נתחיל עכשיו לאבד נתונים ולהבין מה קרה, ולהתחיל לסכם את זה.
זה גם קצת, אבל זה קצת מרגיע אותך, לא? שאתה עדיין לא צריך להתמודד עם זה.
אני עדיין לא מסוגל להתמודד עם זה.
כן, כאילו אתה אומר, בוא נמשיך לעבוד, בוא נמשיך.
עובד כמו משוגע, בלי להפסיק, יודע, אני מפחד מהיום שלא יהיה לי מה
לעשות. אתה יודע שזה מחכה לך?
אני מפחד מהיום שלא יהיה לי מה לעשות, כי זה בשנייה, אתה יודע מה, אני לפעמים בודק את עצמי, ואני אומר, רגע, תעצור רגע, שנייה, נסה להבין מה קרה. אחי, אני בשנייה מתפרק, אתה מבין? זה קשה, זה לא פשוט. הכמות, אחי, ומה שקרה, ובתוך הסיפור שזה מתחבר אליך, עשינו טקס בשנה. לקחנו את אנגר 11, הצוות שעובד איתנו קבוע, ביים ועשה את כל הטקס. אני אומר לך, מהרגע שנכנסתי, עד הרגע שיצאתי, בכיתי כמו תינוק. אני אומר לך, זה בכי, שאתה אומר לעצמך גם, אני תשחרר עכשיו, תשחרר, זה הזמן. זה היה המקום שלך, תפקה, מגיע לך. עכשיו דודה שלי יושבת לידי, שאיבדה את הבת, תחשוב שדודה שלי, גם הבת שלה, גם חתן שלה וגם אח שלה. נמרוד שותף שלי איבד את אחותו הקטנה. אנחנו יושבים כולנו ביחד. אתה רואה ואתה כאילו, פתאום בטקס אתה מתחיל להבין, זה לא שאתה לא מבין, אבל אתה נותן לזה מקום.
כן.
אתה מבין? אתה נותן לזה מקום. אחי, אני רואה את החטופים. וואלה, אחי, אני, יום כזה של חזרת חטופים, אני מפורק לחתיכות, אחי, אני, הגוף שלי לא מאוזן, אני בלחץ, אני לא מרגיש טוב, יש לי, אתה יודע, הגוף...
כי זה נותן לך עוד...
אחי, זה, אני מחובר כאילו בעצמות לסיפור הזה.
זה נותן לך עוד הצצה של עוד מילימטר של מה באמת עברת.
מה באמת, והנה התהליך מתקדם עוד צעד.
כן.
ועוד צעד.
שוח.
מה, אחי, זה מטורף. התקשרתי לאמא של אלקנה השבוע, לראות מה הייתה, אני בקשר עם המשפחה, עם אח שלו, ואתה יודע, היא כועסת, והיא אומרת לי, תשמע, איך הוא לא בסבב הזה, איך זה הגיוני, הרי הוא הומניטרי, הוא פצוע, הוא אבא לילד, איך זה הגיוני, למה הוא כן והוא לא? מה אתה יכול להגיד לה? אתה יודע, ואני, וגם כל יום שעובר, אני עכשיו לא מדבר איתך על הסבב השני, הסבב הראשון, אתה לא יודע אם אתה מגיע לשבוע אחרי, כל שנייה יש איזה משהו שיכול בשנייה לפוצץ את הכל. אתה מבין? וזה גורל של אנשים שנמצאים שם, ויכול להיות שהם יבואו, ויכול להיות שלא. זה פסיכי. שום דבר פה לא בטוח.
אם היית חושב לפני האירוע הזה, אם הייתי אומר לך, אתה הולך להתמודד עם כזה אירוע, היית יודע להגיד שתתמודד איתו ככה?
לא.
שכאילו, תנהל אותו ברמה הזאת?
אחי, זה משהו...
ידעת שזה מי שאתה?
תשמע, אני בן אדם חזק. עברתי דברים לא קלים בחיים. כל החיים שלי היו חיים לא שגרתיים. אני בן יחיד, גדלתי בבית לא שגרתי, גדלתי עם אבא לא שגרתי, אמא שלי הייתה אישה חולה מאז שאני צעיר, אמא שלי נפטרה לפני 9 שנים, ותמיד הייתי לוחם בנשמה שלי. הייתי מחוספס, גדלתי בסביבה קשוחה, עם אנשים קשוחים, עם תנאים לא קלים, לטוב ולרע. ואף פעם לא הייתי בן אדם... פרייר, תמיד ידעתי להניג, תמיד ידעתי לקחת, אבל להגיד לך שבסיטואציה כזאת, אחי, עצם אני הרבה פעמים נשרט על התפקוד שלי ביום, כאילו, ביום עצמו.
כן.
אני אומר לך, כאילו, ניהלתי סיטואציה שם בקטע של כאילו אני יודע מה צריך לעשות. וזה הרבה פעמים, אני אומר גם לטפלת שלי, איך זה כאילו? ואז אני מבין שכל החיים שלי, כל רגע בחיים שלי...
הכין אותך לרגע הזה?
הכין אותי לשנייה הזאת, ששם אני צריך לתפקד כאילו, וזה... חיים או מוות, אחי. זה חיים או מוות. זה כאילו, זה מבט, זה שנייה, זה להזיז את הראש, זה להתכופף, זה איפה לשבת. זה הכל עניין של ניואנסים הכי קטנים שיש, ולנקוט גם פעולות. אתה מבין? הרבה אנשים קפו שם. הרבה אנשים חיבקו עצים, הרבה אנשים התחבו בפח זבל או בשירותים. אתה יודע, זה ההחלטה שהם לקחו. ואתה לא יודע איך אתה תגיב באותו רגע. אתה לא יודע איך אתה תגיב באותו רגע. ופתאום אתה מבין שזה כנראה, זה הדיפולט, זה המערכת, שככה אתה מתוכנן, בשנייה לפני שאתה מת, ככה אתה מגיב. והנה, אנחנו פה. והמזל גם שהשותפים שלי, זה אנשים לא פריירים בכלל. זה אנשים מאוד מאוד מערכתיים. זה אנשים שמאוד מאוד חשוב להם. הקהל שלהם, והחברים שלהם, והמשפחות. ואנחנו ביחד, עושים את הדברים האלה. וזה המזל, אחי. אנחנו באמת קבוצה של אנשים חזקים, ואנחנו מתמודדים עם דברים לא קלים בכלל, גם היום. היום אנחנו מגייסים כסף, יש עמותה שנקראת עמותת קהילת שבט הנובה, והעמותה הזאת עובדת ימים ולילות, רק כדי לעזור לאנשים, וכל האגורה מושקעת בסורדים ובמשפחות השקולות. ויש כל מיני אנשים שבאים ואומרים, מה הם עושים עם הכסף? הם עושים מיליונים, אחי. זה כזה לא נכון, ומי שאומר את זה, הוא לא יודע להעריך, ואני מזמין כל בן אדם שיש לו שאלה הכי קטנה, לבוא ולשבת במשרד ולראות, מאלף עד תף, בוא נגיד לך יותר מזה, אני עובד 24/7, אני מרוויח פחות כסף ממה שהרווחתי לפני, המשכורת שאני לוקח היא לא מספיקה לי לסגור את החודש, אחי. סבבה? אני מבטל המון המון גיגים והופעות שלי בשביל הנובה, ואני לא מדבר מילה, אחי. ואני עושה את זה בלב שלם, ואני אומר תודה לאלוהים שיש לי את הכוחות ואת הזכות לעשות את הדברים האלה. אני יודע שאנחנו מצילים אנשים, מאלף עד תף, אם זה שורדים ואם זה משפחות, ואני בקשר עם מאות שורדים, ועם מאות משפחות שקולות, ועשינו פרויקטים מדהימים, ואנחנו ממשיכים לעשות פרויקטים מדהימים, ואין בן אדם שפנה אליי, ולא מקבל מענה ממני, או מעמותה, או מכל... זה היום זה צוות ענק, זה עובדים סוציאליים, וזה מטפלים, וזה אנשים לא פריירים, שלוקחים את העמותה הזאת, ומכוונים אותה, ובמקביל, החברה עובדת ויוזמת פרויקטים, על מנת להזין את העמותה, שתוכל לגייס תקציבים לשנים הבאות. היום אנחנו עובדים על בית נובה, שאתה מכיר את אמיר טוב.
כן.
את הפרויקט שלהם ביער אילנות, והיום אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, וגייסנו לא מעט כסף כדי לסיים את הפרויקט הזה, והפרויקט הזה אמור לייצר מקום בטוח לשורדים ולמשפחות שכולות, לעשות כל פעילות שהם רק ירצו, החל מפעילות הנצחה, לטיפולים, לריטריטים, ליוגה, לאולפן מוזיקה שיש שם, כל דבר. יקבלו מענה, והדבר הזה זה פרויקט שהולך לרוץ שנים קדימה, ואנחנו מסביב לזה מניו יורק, והיום הייתה שם פגישה מעולה בבוקר, ואנחנו דוחפים את הפרויקט הזה לסיום, הוא אמור להיות מוכן תוך 8 חודשים מהיום, ולדעתי זה יהיה עוד ניצחון קטן שלנו כקהילה, באמת לייצר בסיס כזה.
אתה כבר מבין שזה for life, כאילו?
ברור.
מבין את זה?
בטח.
כן?
לגמרי.
כאילו אתה מסתכל כזה 10 שנים, 20 שנים קדימה?
קל, אחי.
כן?
זה רק ילך ויהיה, אתה יודע.
מה, כאילו, מה בדמיונות? בדמיונות הכי מטורפים.
תשמע, האירוע הוא אירוע חסר תקדים, גם ברמה הרפואית. מעולם, אני מוציא עכשיו מקרים כמו שואה או דברים כאלה.
כן, ברור.
אבל בוא נגיד, בעידן של היום, מעולם לא היו הכמות כזאת של אנשים, 3,500 שורדים, שהיו במקום הכי טוב בחיים שלהם, במסיבה, בטבע, שמעו מוזיקה, נהנו, וחטפו מכה כל כך קשה. עכשיו, הטראומה זה טראומה של אלפים משותפת. עכשיו, הטראומה מחולקת. גם המשפחות השקולות הן בטראומה. אתה מבין, הם איבדו את האנשים הכי יקרים להם. ואתה מבין שהטראומה הזאת זה לא טראומה שיכולה להיגמר בשנה, שנתיים. זה טראומה לכל החיים, שגם לא יודעים מה יהיה עוד 10 שנים ואיך זה. אני על עצמי, אני לא יודע מה יקרה לי. איך אני אגיב? היום יש לי דברים מוזרים עם עצמי, שאני נכנס למסעדה, אז אני בוחן איפה היציאות ואיפה אני יושב. אני כל הזמן חושב. אני נכנס לתחנת דלק, אני מסתכל כל הזמן, בטח שהסיטואציה עוד מתוחה, אבל אני מבין שעברתי משהו שאני לא, בטח במדינת ישראל, לא מרגיש בטוח. אני הולך ברחוב, אני מסתכל על אנשים, אני בוחן אם יש, אם זה חשוד, אם יש לו סכין, אם יש, אתה מבין? זה שינת החיים שלי. וכמוני, רוב השורדים, ויש כאלה גם במצב הרבה יותר גרוע, לא פשוט. ואתה מבין שאנשים האלה יצטרכו טיפול כל החיים.
כן.
עכשיו, אנחנו גוף חברתי, אני לא מתיימר להיות פסיכולוג או פסיכיאטר. יש אנשים שעושים את זה. יש לנו גם מענה בסקשן הזה, אבל אנחנו יותר טיפול חברתי, קבוצתי, לאחד את האנשים, אנחנו עושים היום ריטריטים מהצפון עד לדרום, טיולי ג'יפים ומאות של משפחות שכולות ששורדים, באים ומשתתפים בדברים האלה, ואין מה לעשות. זה נותן מענה. וברגע שיש בסיס ומסגרת ל-7,000 אנשים האלה, פחות או יותר, אחי, זה מציל נפשות. והרעיון הוא להמשיך לעשות את התמיכה הזאת ולתת, כי המדינה לא עושה את זה. זה הטיפול הקבוצתי פה, זה עולם ומלואו, אחי. ואין מענה כזה. אף אחד לא עושה את זה. אחי, גם להחזיר אנשים לרקוד. עשינו אירוע בסוכות לקהילה. הגיעו אנשים. הגיע לשם שלומי זיו. הגיע לשם אנדרי. הגיע לשם נוער גם אני. מורן סטלה ינאי. אני קולט עצמי עומד ברחבה. בטבע. עם עוד 6-7 חטופים. אני מסתכל ימינה שמאלה. אני אומר, what the fuck? בוא נה, אני בסרט אחוש שרמוטה. זה לא הגיוני, כאילו. איזה סיטואציה חולה. האנשים האלה היו לפני כמה חודשים בפאקינג עזה, והם פה איתי עכשיו ברחבה, בטבע, שעדיין המדינה נמצאת בסוג של מלחמה, והם רוקדים איתי. אנחנו רוקדים ביחד פה, אחרי כמה חודשים. עכשיו הם נחטפו מהאירוע שלי, והם חזרו עכשיו להיות איתי פה ביחד, ואנחנו פה ביחד רוקדים, ושעה 6 בבוקר מגיע, ואתה מרגיש מתח במסיבה, ואין בן אדם שלא במתח, ומחכה שהשמש תעלה, ושהשעה 6:29 תעבור בשעון. אני אומר, אי אפשר להסביר את זה. זה סיטואציה חולה, אחי. זה כאילו אתה בתוך חלום, ואתה כאילו הבעלים של הדבר הזה.
כאילו אתה אומר, אל תשאל אותי על עוד 10 שנים, אני לא יודע.
אחי, זה חולני, זה חולני.
לא יכול לדמיין אפילו.
זה חולות, אחי. זה סיטואציות חולות. אני אומר לך, כאילו, עדיין חטופים בעזה, לא יודע מתי הם יחזרו, והם יחזרו, ואני מחכה, אחי, אני מחכה.
זה חיזק לך את האמונה?
כן.
כן?
אני בן אדם מאמין, תמיד הייתי מאמין, אבל עכשיו אני מרגיש הרבה יותר מחובר. אני מרגיש שיש לי סיבה. אני מרגיש סוג של שליח.
כן.
אתה מבין?
אתה כאילו, אתה במקום שאתה מבין שנבחרת כבר?
אני מרגיש שיש סיבה שאני פה. אני והשותפים שלי, כמובן. כן. אני אומר, אני תמיד מדבר, מתכוון גם לשותפים, כי אנחנו גוף אחד שעובדים ביחד ועושים הכל ביחד. ואני אומר גם, תשמע, זה חולני, כי כולנו היינו שם, כולנו היינו בלב התופת, ואף אחד מאיתנו לא נרצח.
השקעה.
אתה מבין?
טורף.
ואנחנו פה כצוות, ואנחנו כולנו עד היום עובדים ביחד, אחי, מקשה אחת. ולא פשוט. והשותפים שלי, אנשים לא פשוטים. גם אני בן אדם לא פשוט, אתה מבין?
כן.
אבל אנחנו גם עברנו משהו קשה. אז אתה צריך כל הזמן לדעת להכיל, ויכול להיות שותף שהוא נעלם לאיזה שבוע, הוא לא מרגיש טוב, הוא לא יכול לתפקד, אחי. יותר מדי בשבילו. ויכול להיות שותף שהוא נכנס להתקף עצבים, ואתה צריך להכיל את זה. אתה מבין? ויכול להיות עוד לידר שהוא גם עכשיו בהתקף של פרנויה או חרדה, או קשה לו. אחי, זה אנחנו. אבל אנחנו ביחד, אחד בשביל השני, ואחד נותן גיבוי לשני. וכן, אני מרגיש שאנחנו פה לא סתם, שיש סיבה לזה.
כן.
וזה מחבר אותי. אני הרבה פעמים חושב על דברים והם קורים, ואני מסתכל למעלה לשמיים, ואני אומר, וואלה, תשמע, תודה, כאילו. תודה, אחי. תודה שזה ככה. תודה שאני מצליח לעשות את הדברים האלה, תודה שיש לי את הכוחות האלה, תודה שיש לי הכוונה, תודה שאנחנו יודעים לחשוב ולעשות דברים בצורה נכונה, זה לא קל.
כן, אתה כבר במקום שאתה אומר תודה?
כן.
השקעה.
כן, זה גם חלק מהטיפול שלי. אחי, אני צריך להגיד תודה על זה שאני פה. הייתי כל כך קרוב למות, אתה יודע, כדורים בכל כך הרבה סיטואציות ביום הזה, שרקו סנטימטר מהפרצוף שלי.
כן.
סנטימטר. אחי, אני מראה לך תמונה של האוטו, כל האוטו מחורר. בן אדם ישב 20 סנטים ממני, קיבל כדור בצוואר. אני, אם הוא עושה ככה, אני מקבל את הכדור בעין. אתה מבין? יופי, השותף שלי קיבל בתחת, יצא לו מהרגל, נכנס ברגל הזאת. אני, הרגל שלי פה, צמודה אליו. אתה מבין שזה סנטים למעלה של שמחבל מכוון, השמאל הימין הזה, בראש שלי. ואני פה. אז קודם כל על זה תודה.
כן.
ומפה, על מה שאנחנו עושים, אחי, זה כל כך לא מובן מאליו. וזה, אתה יודע, אני מקבל כל כך הרבה תגובות מאנשים, בעיקר בעולם, של איזה מזל שאנחנו פה, ואיזה מזל שיש מי שעושה את הדבר הזה. זה יוזמה פרטית, אחי. זה אף אחד לא גרם לזה לקרות, או עזר לזה, חוץ מאיתנו אנחנו. כן. שאנחנו באנו מהתופת.
גם אתה מרגיש שאתה מבוגר אחראי, כאילו זה לא שיש לך עכשיו על מישהו להסתכל, ושהוא יקבל את ההחלטה.
רק אתה, סמוך על עצמך.
אין.
נהפוך הוא, אתה מרגיש הרבה פעמים שאנשים שאמורים לקבל החלטות בצורה, אתה יודע, ברמה המדינית, הם לא עושים את העבודה שלהם.
אין, זה עליך.
עליך.
כן.
קהילה שמטפלת בעצמה פר אקסלנס, אחי. כן? זה טירוף, אחי. תשמע, אני... היום שלי, אני נראה לך את הסדר פגישות, ואתמול אני נוסע הביתה, ויש לי עוד פגישה בערב, אני מופיע שותף שלי, ואני עולה לאוטו, והוא חייג אליי, אבל אופיר, נראה לי, אני הבן אדם הכי עסוק בעולם. לא נראה לי שיש בן אדם יותר עסוק בני. זה חולני, אחי. זה כאילו, ואני גם בן אדם עם בעיות קשה וריכוז, אני לא יכול לסיים יום בלי שאני פותח את כל ההודעות וקורא ועונה. זה הדפקה. כאילו, אופיר, נגיד, שותף שלי, יכול לא לענות לאנשים שבוע, שבועיים, לחזור עליהם אחר כך, או לא לחזור. אני לא מסוגל, אחי. זה סריטה של בן אדם. ככה אני. אחי, זה כמות של התעסקות מטורפת, מטורפת. ופה גם אתה צריך להכניס את המשפחה, שאני צריך לחלק את עצמי בין הנובה, למשפחה הגרעינית שלי, ולמוזיקה, לקריירה האישית. בסוף אני די-ג'י, אתה יודע, זה העבודה שלי בחיים, מפה הכל התחיל.
כן.
והייתי גם במקום, בפריצה יחסית, זה פתאום פסטיבלים, וזה חיבור עם אסטריקס, וזה מון קליפס, ואתה מנגן בכל העולם, וזה...
אז איפה החלומות שלך עכשיו, כאילו? איפה החלום?
אחי, החלום...
משהו מול העיניים שלך.
החלום, תשמע, מה שאנחנו עושים, אתה תמיד מפחד שיקרה משהו. תמיד יש את החשש. החלום, שאני אוכל להגיד לך עוד כמה שנים קדימה, שבאמת הצלחנו לייצב את הספינה, שיש בית נובה, שהקהילה הזאת יש לה בית, יש לה מקום, שהעמותה הזאת יודעת לגייס כסף ולהמשיך לעזור למשפחות שכולות ולשורדים עוד כמה שנים, שאני ברמת הקריירה, אני היום, ברוך השם, נמצא במקום שכל החלומות שלי, אם זה לנגן בפסטיבלים, אם זה אוזורה, אם זה אוניברסו פרללו, אם זה ברנינגמן, ברוך השם, הגעתי למקומות האלה, ואני מוקיר תודה על הדבר הזה, ואני מאוד מאוד מעריך את זה, והיום זה כבר הגיע למצב שאני טס לנגן באוניברסו פרללו, ומגיעים שורדים וחטופים אחריי למקום הזה, ואני מנגן ואני רואה כאילו מה קורה לאנשים האלה, זה ממלא אותי, אי אפשר כאילו בכלל להסביר את ההרגשה הזאת, שהאנשים האלה, הלוחמים האלה, שם הייתי ביחד, והם עולים לבמה ואנחנו ביחד, זה הרגשה פסיכית, זה כאילו, זה, אתה לא יכול להשיג את ההרגשה הזאת מסתם לעמוד על במה.
כן.
יש פה הרגשה של... מלחמה של האור, של החופש, נגד הרוע, וכל גיג כזה, בפסטיבל כזה, שגם זה לא פשוט, אחי. יש הרבה מאוד פוליטיקה במוזיקה. ושאוזורה כזה תומכים, ושיוניברסו פרללו תומכים, או שאילטופ תומך, או שאתה עושה מיצג בברנינגמן, ואתה מביא לאירוע, פעם ראשונה אתה בברנינגמן. הרמנו את הדבר הזה בשלושה חודשים. אתה עושה אירוע ביום שבת, בשעה 6:29. ואתה מודיע על הדבר הזה. אתה לא יודע מה יהיה שם. יכולים לבוא 100 איש, יכולים לבוא 500 איש, יכולים לבוא 1,000 איש. ואני מביא את קפטן הוק, שהוא נשכב על הגדר מהיום הראשון, אחי. הוא לא עניין אותו כלום, אחי. הוא רק בא ואומר את האמת, וזה בא לו על חשבון הקריירה. והוא משלם על זה מחיר כבד, אבל הוא לא רואה בעיניים, אחי. לוחם אחוש הרמותה, ואני מביא אותו לנגן בברן, והוא אומר לי, ססי, אני אנגן רק אם אתה תנגן איתי ביחד.
גברי.
של החיים. כן. Okay. שבשבילי, אתה יודע, אני אסטריקס, קפטן, אני מעריץ שלהם בתור ילד.
כן. Okay.
היום שאני מנגן איתם, או שאני עושה איתם מוזיקה, או שאני עושה איתם פרויקטים, זה הגשמת חלום פסיכית בשבילי. זה הגיבורי ילדות שלי, תחשוב. אני בן אדם פנאט במוזיקה. ובטח מוזיקה פסיכדלית, מוזיקה טרנס, ושאני מגיע לברן, ואנחנו עושים אירוע, ואני אפילו יום לפני האירוע לא יודע מה יהיה באירוע, ואני וקפטן ביחד ישנים באותו ארווי, וקמים בבוקר, ואני נוסע עם האופניים, בוקר, אתה יודע, אני לא יודע, אני חושב שאני בכלל הולך להיות שם הראשון, ואני רואה נחיל של האנשים כבר עומד שם ומחכה, ואני אומר, אני מסתכל לשמיים, ואני אומר לאלוהים, מה עשית? מה קורה פה, כאילו? מה קורה פה? אני לא, אתה יודע, זה בחלומות הכי מפגרים שלי, לא דמיינתי שזה יגיע למספרים של 4,000-5,000 איש שעומדים ומחכים שתתחיל את האירוע. עומדים ומחכים. האירוע הראשון שעשינו שם, עשינו שלושה אירועים, האירוע פתיחה וזה, היה שם בעיות, וגם היה שם הרבה אנשים, ולא הגיע הארטקאר, וזה, אתה יודע, הכל מסובך, ואין קליטה וזה. ופתאום הדבר הזה התפוצץ לי בפנים, ואמרתי, תקשיב, זה כאילו, אני אומר לך, אני ורשף עומדים, ובוכים, אחי.
שקרה.
באים להתחיל, לא מצליחים מההתרגשות, ללחוץ את הפליי, הוא לוחץ, אני עוצר, הוא לוחץ. התחלנו לנגן, אחי, היינו מוגבלים לשלוש שעות. ניגענו שם שבע שעות סט, כל ההנהלה של הברנה הייתה שם, וצריך אישור, ואנחנו באים לעצור, והם אומרים לנו, לא, לא, תמשיכו עוד, ותמשיכו עוד שעה, ועוד שעה, ובוריס מהברן אומר לי, תמשיכו, ואתה יודע, שבע שעות הרגיש כאילו ניגענו אחרי עשר דקות. רשף אומר לי, אחרי הסט הזה, אומר לי, ססי, יכלנו לנגן פה עוד שבע שעות, עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, הוא אומר לי. היינו פשוט במקום אחר, זה היה משהו אלוהי, אחי, זה, אי אפשר להסביר את זה. זה פסיכי. רגעים שאתה מגיע, היום הכל הרבה יותר עוצמתי. כשאני הולך באוזורה, ויש לי אפטר מובי מ-2023, שיש שם מלא אנשים שנרצחו. אם זה ניצן ולידור, ואם זה שי שלב, ואם זאת לירון ברדה, ורואים את כולם, זה כאילו היה סרט, הפך להיות סרט זיכרון. גם כשהבנו את הדבר הזה, אני ואבי, אז עשינו הקדשה על שזה לזכר כל הנרצחים, וגם שיחקנו עם הגוונים, עשינו איזה יותר דארקי את הסרט, ואז באנו לנגן שנה אחרי. ורצה הגורל וסידר שדרוויש סוגר את הבמה המרכזית, ואיכשהו מסיים, אנחנו הולכים ביחד עם דרוויש לפומפוי, ואנחנו פותחים את הסט שלנו בפומפוי, בדיוק בהפסקה. ואני ואסטריקס עומדים על הבמה, ודרוויש מנגן. ואני מסתכל, ואני אומר, איזה עוצמות יש לבן אדם, הוא איבד את הבן שלו, הבכור. והוא עומד פה, והוא מפרק את האוזור על החתיכות. ואני ואבי מסתכלים אחד על השני, ואנחנו מתחילים לפקוט שם, כמו שתי ילדים קטנים. בוכים בכי, אתה יודע, זה פסיכי. בוכים בשבילו. שהבן אדם הזה עומד ומנגן אחרי שהבן שלו נרצח בנובה, הבכור שלו. והוא נלחם, הוא לוחם אותו דבר כמונו. לוחם חופש, לוחם אור, ועומד על הבמה ומנגן, והוא מסיים, והוא בא איתי ועם אבי, ואנחנו הולכים לפומפוי, ובוכים כל הדרך, בוכים, מייללים מבכי, הולכים ובוכים על האנשים האלה שלא איתנו. ועלינו לנגן, והיה סט טוב, אבל אני הייתי עצוב כל הסט. אני הייתי עצוב, אחי. היה לי קשה ברמות שאי אפשר להסביר את זה. זה היה אחד הסטים הכי קשים שהיו לי בחיים. וזו הסיטואציה.
אנשים של טרנס, אנשים חזקים, אה?
מאוד. אנשי רוח.
כן.
אנשי רוח, אחי.
זה אנשים הכי חזקים, כן.
כן.
ראו דברים. רואים דברים. ראינו דברים.
ראינו תאומות, אחי. היינו במקומות האלה, אתה מבין? בכל הטיולים האלה שאנחנו עושים.
כן.
אתה הולך למקומות קצה עם הנפש שלך. אתה לוקח את עצמך למקומות, אתה רואה, אתה מכין, הנפש שלך מוכנה לזה, אתה מבין מה אני אומר?
הנה, הוכחת את זה.
כן.
מוכנה לזה.
כן.
וגם מתישהו, זה נשמע כאילו שיש איזשהו השתוקקות, כאילו זה נשמע, מרגיש עליך, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, מתישהו שכל המערכת הזאת תתייצב, וכולם יקבלו כאילו את המענה, והכל יעבוד, מתישהו גם יהיה לך קצת שקט.
זה החלום. זה החלום, שאלת מה החלום? להגיע לנקודה הזאת, שבאמת הדברים עומדים יציב, הכל מאוד מאוד ברור לכולם, הכל נוח לכולם, נותנים מענה לכולם, נותנים עזרה. אנחנו היום, כאילו, אנחנו קפצנו על הגדר, אתה מבין?
כן.
וזה, יש כל כך הרבה צורך, ואתה מנסה לעזור לכמה שיותר, ואם זה בעזרה אישית, ואם זה בעזרה לעסקים, ואם זה בעזרה לימים שעושים לזכר נרצחים, או אם זה באירועים שאנשים רוצים להפיק לחברים שלהם או לחברות שלהם. אין לזה סוף. זה אוקיינוס, אחי, של עבודה, של עזרה, שאתה מנסה באמת לתת מענה לכל האנשים האלה. ואני בן אדם גם, לא רק אני, אנחנו נותנים מענה ל-100% מהפניות. אין בן אדם שפונה ולא בסוף מגיע ומקבל מענה. כמובן, ברמה שאפשר לעזור. אבל אנחנו שם. ובאמת, כמו שאתה אומר, שנצליח לשמור על זה, שנצליח לגייס כספים, ולהחזיק את העמותה הזאת להרבה שנים, שבית נובה יהיה מקום יציב ופעיל, שיעזור לאנשים להתמודד עם הדבר הנוראי הזה, שאנשים יחזרו כולם לרקוד, שהחטופים כולם יחזרו. זה החלום, אחי. ושיהיה לי קצת שקט בחיים, ושאני אוכל ללכת לישון קצת בשקט.
שתוכל להתמודד עם זה.
כן, הרבה אנשים אומרים לי, קח חופש.
וזה לא הזמן.
אני לא מסוגל.
זה לא הזמן עדיין.
אני לא יכול, זה לא הזמן, ואני לא יכול, ברמה הטכנית, ברמה המנטלית, אני לא יכול עכשיו לקחת חופש, אני לא אהיה באמת בחופש.
אולי זה גם יהיה עוד 10 שנים, יכול להיות.
אי אפשר לדעת.
עוד 5 שנים.
אי אפשר לדעת.
כן, כרגע זה מרגיש שזה לא הזמן כרגע.
לגמרי. אני יום שישי נוטס לאודו, הוצאנו משלחת, עם שורדים, עם מטפלים, באמת לנסות לעשות טוב לאנשים. משם אני חוזר לכמה שעות לארץ, ללילה, ואז אני ממשיך למיאמי, לסגור את המיצג במיאמי, שזה היה הצלחה מסחררת. ואנחנו עושים אירוע סגירה, אנחנו מסיימים כל מיצג, ב-We Will Dance Again, ואנחנו מביאים אומנים, לעידן רייכל וג'ניה, ופה יש לנו את אגמי וגרבר, ואני אנגן שם, וזה שם למעשה אנחנו מקיימים את ההבטחה של ה-We Will Dance Again בסוף המיצג, לוקחים מקום, עושים שם אירוע מוזיקלי, הולכים להיות שם נגנים, לפתוח את האירוע מכל העולם, אם זה מוסלמים, אם זה נוצרים, אם זה יהודים, באמת לייצר מסר של אחווה, וחוזר משם על הארץ לכמה יום יומיים, וממשיך לברלין, כדי באמת, אנחנו ממשיכים אחרי מיאמי לטורונטו, ואחרי טורונטו לברלין, עם המיצג, אז גם פגישה כדי לסגור העניינים, וככה זה כל הזמן, אחי, ככה זה כל הזמן, בלי הפסקה. ותוסיף את מה שאנחנו עושים בארץ, והעמותה, ואירועים, וימי קהילה כל שבוע. אין לזה סוף.
כן.
אוקיינוס. וכל הזמן אני אומר תודה.
תירוף.
כן.
מה אני אגיד לך? תירוף.
כן. כן, הרבה פעמים אני אומר...
תשמע, להצליח להגיד תודה, זה נראה לי כאילו התכלית, אמן? זה התכלית.
זה הכוח.
אתה יודע, מישהי שאלה אותי, מה אלוהים רוצה מאיתנו? באינסטגרם באיזה שאלה. מה הוא רוצה מאיתנו? ואני כזה כאילו ישר כאילו. הוא רק רוצה שתגידי תודה. זהו.
כן. תגידי תודה. ולא נסנה אחד את השני.
כן.
ולהוכיח, גם דווקא אחרי מה שקרה לנו, תראו אותנו. איך אנחנו מחייכים, איך אנחנו ממשיכים לאהוב. אנחנו לא שונאים. אתה לא תשמע חצי מילה על סינה, על שום בן אדם בעולם הזה. יש אנשים מטורפים בעולם, רוצחים, שאין להם מקום בעולם הזה.
כן.
אבל אם אתה שואל אותי אם אני שונא מוסלמים, יש לי לא מעט חברים כאלה, ואני עד היום אוהב אותם, ואני אמשיך לאהוב אותם. אותו דבר נוצרים, ואותו דבר שחורים, וזה לא משנה בכלל. בסוף משנה מה יש בתוך הבן אדם, אחי. זה לא משנה הדת שלו. וצריך להבין את זה. ומלחמת דת זה דבר מאוד מאוד עתיק, ועם חשיבה מאוד מאוד צרה. אם אני יהודי או נוצרי או מוסלמי, אין לזה באמת חשיבות. החשיבות היא מה באמת אני מרגיש ומאמין בפנים. יש לנו חברים שמבלים איתנו בהודו, מאיראן. אחי, הם אנשים כמונו.
כן.
הם אנשים טובים. אם אתה שואל אותם אם הם מאמינים בדרך של המשטר שם,
סונים אותם.
ברור.
כן.
כי הם חילונים, הם אנשי אור, הם אנשי פסטיבלים, הם מפיקים פסטיבלים. אם המשטר היה יודע מה הם עושים, היה שוחט אותם.
כן.
אתה מבין? זה לא באמת משנה. וזה המסר החוצה. אחרי מה שאנחנו עברנו, אנחנו דבקים באור ובאהבה ובמוזיקה, וזה אנחנו. זה הדת שלנו.
שואבים פחד וכאב ומוצאים אהבה.
כן. זה הדוגמה.
צריך להיות מאוד חזק.
כן.
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 יאללה, אחי, נראה לי אנחנו מסודרים.
בטח, הטרור לא יכול לשבור. זה בסוף, הטרור, המטרה שלו, זה לשנות אותך. להפחיד אותך, אתה לא תעשה, אתה לא... לא. אנחנו נעשה בפארק הירקון, עשינו חצי שנה, הגיעו 40 אלף איש לתמוך. ואנחנו נמשיך לעשות בכל העולם. אנחנו נמשיך לנגן ולהפיץ מוזיקה בכל העולם. נעשה עוד אירועים יותר גדולים, ונזמין את כולם להיות איתנו ביחד.
הם לא הבינו עם מי מתעסקים.
זה הניצחון.
כן, הם לא הבינו.
נכון, זה הניצחון שלנו. זה הניצחון. עם כל הצער והכאב, עם האובדן המטורף, הבלתי נגמר הזה. והמשפחות איתנו, והשורדים איתנו. אנחנו ביחד, גוף אחד.
יאללה. נראה לי יש לנו את זה.
כן.
ממש. תודה שבאת.
בטח, באהבה, תודה שזמנת.
אהבה גדולה.
לא עשיתי פודקאסט עדיין, זה פעם ראשונה.
קטע.
הצמינו אותי מלא, לא יוצא, לא מסתדר, לא זה, לא יודע. מרגיש לי עכשיו טוב, מצאתי את הזמן.
מדהים.
זה גם סוג של טיפול בשבילי.
כן, וואלה, גם אתה יודע, להוציא את הדיבור החוצה כמה שיותר, בטח. שיגיע לכמה שיותר אנשים.
בטח.
יאללה, אחי.
תענוג.
באהבה.
אח שלי.